קודם שומע, זה בסדר.
הרב אבישי כל פעם אוהב לעשות שלום.
כדי שיש הרבה שמקשיבים, לא יודע. טוב, אנחנו בכף ח' כוח. כף ז' ראינו, זה קשור. שהפער שנראה בין ההתחזקות רוחנית, או כל זה התגברות רוחנית, לבין העולם המעשי, זה רק פער של הגלות. בגלות לכתחילה, הדברים סדרו בצורה כזאת שאנחנו מוצאים במציאות מעשית בעייתית, גויים, אדמה טמאה, אחרי שזיכרונו לברכה, אמרתי בתור ילד בפולין לפני השואה, אז שוטרים, חיילים, כוח, זה גויים. אנחנו חובשי ספסלי בית המדרש, זה מה שאנחנו יודעים לעשות. יש גם מדרש כזה, הכל קול יעקב, הידיים ידי עשיו. אומר המדרש, קולו של, כשידיו של עשיו מתגברות, צפצפו בקולכם מבתי כנסיות. כאילו, זה לא התחום שלנו. גם היום, בקצה השני, הקצה של מי שגדל בפולין, אצל חלק מהציבור החרדי, יש גם תפיסה כזאת. לא בחיים ולא בכוח, כן ברוחי אמר שם צבקות, ותעזבו, זה לא... שאת הרן הידוע, מכירים? דרשות הרן. שלא מכיר, צריך להכיר.
דרשות הרן?
כן, על הפסוק הזה. אל תאמר כוחי ועוצם ידי, זה פרשת ראה. עשה לי את החיל הזה, פרשת מתחנן. וידעת, כשם אלוקיך, זה פשט בתורה, הוא נותן לך כוח לעשות חיל. יש כוח. שאלה מה המקור של הכוח. הרן לא אומר, התורה לא אומרת שאין לך כוח.
זה הרן רבי נחמן או הרן הרן?
לא, הרן הראשון. רבי בן הניסים. לא כתוב שאין לי כוח. השאלה מה מקור הכוח? האם זה כוחי או השם? אבל כוח יש. אז מה שאפ אומר שלא רק שזה לא סותר, אלא התגברות רוחנית מחזקת את התכנים המעשיים. אנחנו דיברנו על זה קצת שאדם שיש לו תפיסות עולם, זה מוכח בכל העולם, בכל התחומים. רק השבוע שמעתי איזו חוקרת בנושא של מקומות עבודה, שמה שגורם לאדם לאהוב אותו ולתת תפוקה בכל מיני תחומים, זה דווקא הצד ההבנתי, האידיאולוגי. עשו כל מיני מחקרים, סקרים, מה יגרום לאנשים לרצות להיות במקום העבודה ולא לעזוב, ולעומת זאת מה יגרום לאנשים להחליף עבודה. זה בטוחים, החוקרים, שמשכורת. אם אתה בא לעובד, אתה אומר לו, תשמע, פה יש לך משכורת כזאת, פה משכורת אחרת, הוא יעבור. לא, משמעות. עובדים אמרו שאם יש משמעות במקום העבודה שלהם, הם יישארו למרות שיש אולי מקומות אחרים, שכר אחר, שאתה לא מרגיש משמעותי. כלומר, זה שוב, זה עניין של מוטיבציה, של ראש. מה שרב אומר, אם יש התגברות רוחנית, זה מחזק את התכנים המעשיים.
אבל הרב, בסוף היום, רואים את זה הכי טוב בזה שיש לוחמים להייטק. אין יש לוחמים להייטק, כי צעירים רוצים ללמוד הייטק, והצפתה אותם להיות לוחמים. אבל בסוף האנשים לא הולכים להייטק מאידיאלים. יש את האחוז שהולך להייטק מאידיאלים. אני כן לעשות כסף.
נכון. לא אומרים שזה לא שיקול, אבל גם אותו הייטקי שרוצה לעשות כסף, אם הוא היה מקום עבודה שמרגיש שהוא לא משמעותי, ואין לו השפעה, והוא... בסדר, אדם יושב כל היום, אל תעשה כלום, תיאורטית. יושב בחדר, בסוף החודש אני אקבל משכורת. בלי כלום, עד עשי כלום. כל מה שאתה עושה, זורקים לפח. מה אכפת לך, מזכורת? הוא לא ירצה. הוא יהיה מוכן להרוויח פחות, לא מה שכולם אידיאליסטים. אבל יהיה מוכן להרוויח פחות ולהרגיש שהוא עושה משהו. שהוא מייצר, שהוא מתקדם. זה תכונה אנושית. אני אומר, אפילו בתחום הזה, פה אני מדבר על דברות רוחנית, אידיאלים, תורה, הבנה, אז לא רק שזה לא על חשבון העולם המעשי, זה מחזק. את התכנים המעשיים. זה מה שרב כתב לראשי הציונות בצורה אפילו חריפה, שאם הציונות תסתפק רק בתכנים המעשיים ותתנתק מהעולם הידי הרוחני, אז זה לא רק שלא יהיה להם רוחניות כי הם לא רוצים, אלא המעשיות ייפגע. וזה קורה לצערנו. חלק מכל מיני תנועות סוציאליסטיות, קיבוצים וכאלה שהיו מאוד מאוד משמעותיים מבחינה מעשית בהקמת המדינה, כשהם לא ידעו בבוא הזמן להכניס גם את התוכן הרוחני, זה קרס. אז היום מחפשים כל מיני אמירות וכאלה. אז זה מה שרב אומר, שבגלות זה היה לכתחילה. מכתחילה הקדוש ברוך הוא גילה אותנו כדי שנפרוש מחיי שעה ונלמד תורה, תלמוד בבלי וכל מה שעשינו, אבל זה היה המצב שבדיעבד. במצב הרגיל שעם ישראל חוזר לארצו, וזה רק שזה לא סותר, אלא הפוך, ההתגברות הרוחנית מחזקת את התכני המעשים. היום
צריך גלות
שנייה. היום. אז אמר אדמור מגור וגם אחדם, שניהם אמרו את זה, שיותר משקשה להוציא את ישראל מהגלות, קשה להוציא את הגלות מישראל. יש לנו מנטליות גלותית, אחרי 2000 שנות גלות. זה גם אבן עזרא כותב על פרשת בשלח, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, ונראה מלחמה ושבו מצרימה. אז מה, אז עשית לי סיבוב, אז הם יראו מלחמה. אחרי 40 שנה או מלחמה. אז זאת אומרת שהדור שיוצא מצרים לא מסוגל להיכנס לארץ, עוד לפני חטא מרגלים. כי הם עבדים, יש להם מנטליות של עבדים, הם גלותיים. והדור שנולד במדבר כבר יותר בנוי אחרת. אז חטא מרגלים זה היה כמעט הכרחי, זאת אומרת זה היה די ברור שהדור הזה לא יכול להיכנס לארץ, אלא כן, חמישות הארץ בניסים, אבל להילחם הם לא היו מסוגלים. זה לא היה...
נשארו אבל כמה, נשארו מהדור הזה.
ישוע וכלב. נגיל 20. בסוף נשארו, נכון. כן, בסוף נשארו 1/40. ולא משנה, אבל עם כעם הוא היה כבר עם חדש. שנולד במדבר, נולד עם עצמאות, לא...
דור עם עזות.
כן. הנציב אומר שבגלל זה משה רבנו גדל בבית פרעה ולא... אולי עבד. כי אם היה עבד, גם לא היה מנטליות של עבד. היה צריך מנטליות של נסיך, של מלך. אז זה התחזק... גבות הרוחנית מחזק את התכני המעשייה. טוב, כף חית. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל, והשכינה שירדה בגלות עם ישראל היא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. כן, זה המשך הפסקה הקודמת. בעצם אנחנו מדברים, מאמינים בקדושה שבטבע, שזה קדושת ארץ ישראל. עכשיו הרב, זה קצת אולי כמו בחסידות, בחינת. רק שהחסידות עושים את ארץ ישראל, שהם בגלות, אומרים בחינת ארץ ישראל. נכון, לא, זה כפשוטו. אבל קדושת ארץ ישראל מבטאת את הקדושה שבטבע בכל דבר ועניין. בין אם זה בענייני אוכל, בענייני אדם שחי בגלות, בענייני בני הבית, זה לא משנה. קדושת ארץ ישראל זה בדיוק כאן, קדושה של ארץ. קדושה שבטבע. עכשיו, כמו שראינו פסקה הקודמת, עם ישראל תקופה מאוד ארוכה לא האמין בקדושה שבטבע. אז רב אומר נכון, יש איזה כישרון, מין יכולת, לראות זה בדיעבד, אבל זה תפיסת עולם. השכינה שירדה בגלות עם ישראל, כן? אם השכינה לא הייתה יורדת בגלות עם ישראל, אז אתה אומר, טוב, תאונה, עם ישראל הלך חוץ ארץ, יחסור עוד כמה זמן. לא, היה... כאילו תפיסת העולם השתנתה. השכינה הייתה בארץ ישראל היא תפיסת עולם של קדושה בטבע. נגמר גלות בית ראשון, נגמר גלות בית שני. השכינה, תפיסת העולם, הרוח, ירדה כפשוטו עם ישראל, ואז נוצרה כביכול, נוצר גילו שכינה אחר, כישרון חדש או חשיבה, תפיסת עולם, זה מוסד בספרים. כמו הפעם שאמרו אפילו המהר"ל שאנחנו כולנו... מתחנכים לאורו, הוא גם מאוד מאמין שאי אפשר גם זה וגם זה. מרן כמה פעמים בספרים שלו כותב, אתה לא יכול להיות גם גיבור עשיר חזק וגם איש רוח. זה לא הולך.
למה?
כי אתה צריך להחליט, או זה או זה, אין מקום. יזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורה, כי אין להם הרבה חומר, אז יש להם... כי אני אין לו. אז הוא לא מתעסק עם העולם הזה, אז יש לו... למה העיקר לימוד תורה בלילה? אז אמרה, בעיקר בנתיבותיס... תיבות עולם. למה החז"ל אומרים שעיקר לימוד תורה בלילה? כי בלילה עולם הגשמי דועך, רדום, אז הרוח פורצת.
היום זה ההפך.
שמה?
שעולם הגשמי מתפרץ בלילה.
אנשים.
לא?
ממש לא.
עדיין.
כל העבודה, התעשייה, הכל.
לא, כפרטים אתה צודק, אבל העולם כעולם. אתה עושה בכבישים, אתה לא רואה תנועה, מסעיות, יותר רגוע. ואז הרוח יכולה...
עם כל הגדולים שהיו עשירים, עוד בידה הנשיא, גם שולחן ערוך ידעו שהיה עשיר.
נכון. אז המהר"ל אומר שזה לא, למרות העושר שלהם, זה לא עזר להם. זה לא הפריע להם, זה לא היה סיבה. זאת אומרת, אין קשר מן הדברים. לרוב זה מפריע.
חוץ מנביא אבל.
נביא, אז הוא גם מסביר את זה.
נכון, הפוך.
לא צריך להיות גיבור ועשיר, אבל זה לא, לפי המרד, זה לא מוסיף שהנבואה שלו. רבי דן הנשיא, זה לא, לא עשה אותו יותר תמיד חכם. אלו גם עניין, הוא גם היה תמיד חכם, וגם היה לו עניין להיות עשיר. מוסיף לקידוש, לגדולה שלו, אבל לא לצד הרוחני. צד הרוחני מצד עצמו לא צריך את כל ה... זה מפריע לו. מרן שואל למה...
הוא לא יכול להיות נביא.
כן, בתפקיד. נכון, יש לו תפקיד ייצוגי נקרא לזה.
למה תפקיד?
אבל היכולת שלו לקבל הנבואה מהקדוש ברוך הוא, מה העושר כספי עוזר לזה?
רוחב כסף?
זה המרן לא, לא מאמין בזה. המרן אומר שזה על חשמון.
חוסר תלות.
הרמה אומר את זה...
בסדר, זה בצד תפקודי יותר, אבל... יכול להיות שלא לחזות מחזות אלוהים שהקדוש ברוך ידבר איתו וללמוד תורה. משה רבנו היה עשיר, נכון, אבל זה לא מה שעשה אותו משה רבנו. עשה אותו משה רבנו, הכוחות הרוחניים של...
כשהוא כתב את זה.
הרמב״ם?
הרמב״ם כתב את זה, נכון?
על מה? גיבור ועשיר?
כן, נביא.
כן, זה על פי חזן.
זה מתוך הגמרא כאילו?
כן, כן, על פי חזן.
לא, אני סותר את ה...
לא, אני אומר, זה לא... המרן לא אומר שזה בכך, רק אומר... אם אתה מבודד את כל השיקולים האחרים, אתה לא נשיא ואתה לא צריך להיות איש ציבור וזה, כמה שפחות חומר, יותר רוח. זה אומר הרב, זה שכינה שהעמידה כישרון, תפיסת עולם, עמיד קדושה בניגוד לטבע. אומר שם בפסקה הקודמת, שמה שהייתה אידיאולוגיה, בגלות הייתה אידיאולוגיה שלכתחיל להסתפק במועט, לכתחילה עם ישראל, כמו שמעתי, רק יודע, צפצף. בתי מדרשות, אין לו כוח, אין לו עוצמות, אין לו צבא. אבל כמו שראינו בפסקה הקודמת, זה היה, עונש, זה היה תפיסת עולם שאילצה אותנו לעתק מאדמתנו, מקדושת הטבע, קדושת ארץ ישראל, ולפתח קדושה מנותקת, כי בגלות, אני לא מרגיש שום קשר לאדמה שם. אבל אומר הרב, הקדושה הלוחמת נגד הטבע, אינה קדושה שלמה. צריכה היא, הקדושה, להיות בלועה בתמציתה עליונה, בקדושה עליונה. שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו, ובישומה גמור, והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ. ותדעים בתי כניסות ובתי מדרשות של יובל, שיקבעו בארץ ישראל. יש פה בעצם שלושה מצבים. מצב האידיאלי, קדושה שבטבע, שזה קדושה דרד ישראל, זה המצב שלנו שהיה, ויהיה בעזרת השם, זה קורה, בגולה השלמה. יש כישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע, זה בדיעבד. איך אני מייצר קדושה בניגוד לטבע? בשונה, כי שלמה המלך, או כל ההתיישבות, כל החיים של עם ישראל בארצו, זה היה עם הטבע, שאתה בניגוד לטבע, לא לוחם, לא לוחם בטבע, כן, עם ישראל שישב בגלות אמר, רד ישראל היא קדושה וחשוב, וכרגע אני בגלות, מתנתק מעיני העולם, אחר גם המקצועות ברוב רוב הגלות שעם ישראל עסק בהן, גם האנטישמיות דאגה לזה, היו כל מיני מקצועות של בעלי מלאכה ובעלי עסקים, לא היו הרבה חקלאים, והיו פה ושם אחוזות, ותמיד עליהם עובדים גויים, לא כמו פה שאתה אומר שיש עניין להיות חקלאים ולגדל ולייצר, גם הגויים דאגו שלא נהיה... קשורים לזה קרקע, תמיד נהיה ככה משהו עלי נידף כזה. אז אומר הרב, בסדר, היינו מצב שבידי עבד ולמדנו איך אני מעמיד קדושה בניגוד לטבע, שזה לא הטבע שלנו, אבל כרגע זה המצב, ואם עם ישראל בגלות, כמו שאני בקפסיין, היום נסה את חבר לטבע, אז הוא פספס, כי כרגע זה לא הזמן. כרגע הזמן שלך להיות סגור בדלת עמות של בתי המדרש. אבל אומר הרב, מה קורה אם יש קדושה? שלוחמת נגד הטבע. ופה כמו שאמרתי, זה משתי הקצוות. או שאתה אומר, אני טבע, 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 החלוצים של עלייה השנייה, מה שנקרא, או תפיסה גלותית שאומרת, נגד צבא, נגד משטרה, נגד טבע, נגד חומר, נגד הכל. רק תשב בדלת עמות של ההלכה. אם אתה לוחם, זה קדושה לא שלמה, כי מה אתה לוחם? אתה יכול להגיד, כרגע אני לא מסוגל, כרגע אני בחור ישיבה, כרגע אני בגלות. אני מקדש את עצמי לתורה, בסדר, אבל לוחם, אפילו לפי המהר"ל. אתה אומר, אני לא יכול להיות גם גיבור ועשיר וגם תמיד חכם, אני מסתפק במועט, פת במלך תאכל. אני לא נלחם. אם יש לי חבר שהוא בריא וגיבור ועשיר ובן תורה וקובעתי לתורה, מצוין, אבל אני לא. אז אומר הרב, אם אתה לוחם נגד הטבע, לא טוב. זה לא שלם. כי אתה מוותר על הטבע, מה? איזה זכות יש לך לוותר על הטבע? יופי, יש לך תורה גדולה, אבל היא לא באמת גדולה. אז מה כן? צריכה היא, הקדושה, במקום להילחם, להיות בלועה בתמציתה עליונה, בקדושה עליונה. שהיא הקדושה שבטבע עצמה. גם באיזשהו מקום, הקדושה שהיא בניגוד לטבע, לא לוחמת. קדושת הגלות אומרת, כרגע בפרקטיקה אני בניגוד לטבע, כי הטבע לא מעניין אותי בגלות. אבל אני, היסוד שלי בלוע בקדושה העליונה שהיא קדושה שבטבע. כלומר, אנחנו מקבלים את כוחנו מקדושה ארץ ישראל, שאתה קדושה שבטבע. כרגע אני לא יכול. כמו שנגיד, סתם כמשל המשל, אדם עובד, מתפרנס, חקלאי, משהו בסגנון, ובאיזשהו שלב הוא אומר, אני לוקח לי לעצמי שנת שבתון, שנת שמיטה, תקופה בחיים, ואני מתנתק, הולך ללמוד בישיבה, מחבא פלאפונים, לא מנתי כלום, אני כרגע לא קשור לטבע, אני רוצה שנה, שנתיים, שלוש, ללמוד תורה, ושום דבר לא מעניין אותי. כשעמדתי מרכז הרב, היו כמה אנשים כאלה שהם ממש העליב אותנו לראות אנשים שלקחו חופשה מהצבא, או מכל מיני התעסוקות, וממש הסתגרו בעלה של תורה איזו תקופה, אחרי זה חזרו. אבל היו תקופות שאנשים מהצבא יכלו לצאת למין לימודים כאלה בישיבה. פשוט למדו, אין, שום דבר. בסדר, אומר הרב, אם אתה עושה את זה, אבל אתה בלוע, כלומר קלון, בתמצית העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה בטבע עצמה, מצויה. נכון, ברמה הפרקטית, להגיד, כרגע אני בגלות, אני בניגוד לטבע. כרגע אני בחור שיבה, רוצה קצת להתנתק מעיני העולם, וכרגע לא לעבוד וזה, כי אני רוצה להתמיד בתורה. אבל שאלה מאיפה אתה בא? אם אתה בא ממלחמה נגד הטבע, או שאתה אומר, כרגע אני בניגוד לטבע, או עוזב את הטבע, אבל אני בלוע בקדושה העליונה, שיהיה קדושה שבטבע עצמה. כמו שמעתי, גם אדם שמכן כפשוטות המשנה של פת והמלך תאכל, מים מהבשורה תשתה, הרבי ציודה תמיד היה אומר בשם הגר"א שזה לא הלכה תחילה. הרי המשנה אומרת, כך היא דרכה של תורה, פת והמלך תאכל, מים מהבשורה תשתה. השאלה היא, אם בחור פה בישיבה יש לו מיטה, אז יש עניין שישן על הרצפה? יש לו מיטה. כתוב על הארץ תישן. אז לא, הגר"א אומר, גם אם אתה במצב שאתה לא יכול לשאול המיטה כי אין לך. היו, עוד היה לי ראש ישיבה תיכונית כזה, שבאירופה, לפני חיית העולם השנייה, אנשים הישנים לא היו פנימיות. למדו באיזה בית מדרש בעיירה, ישנו על הספסל בעזרת נשים. זה היה, אלה התנאים שלהם. אכלו ארוחות אצל בעלי בתים בעיירה, ישנו על, לא היה לו, לא היה לו מזרון. אז אמר הרב ציודה, גם אם אתה בלי, אין לך פרנסה ואתה אוכל פת במלח, ואין לך איפה לישון, אתה ישן על הרצפה, תלמד תורה, בתורה תעמל. אבל אין מצווה לישון על הרצפה ולאכול פת במלח. ונניח, אני אומר שאדם אומר, אני עכשיו תקופת מה, ישן על הרצפה ואוכל פת במלח. אבל אני לא מתנתק מהקדושה שבטבע. אם יש לי חבר שהוא חי ונכון בטבע, מצוין. אני כרגע לא, אז זה בסדר. כי אתה בלוע בתמצית העליונה בקדושת הקדושה שבטבע עצמה. כרגע אתה נמצא במקום מסוים, גלות וכו', שצריכה בפועל זה לא קורה. שהוא, כן, אותה הקדושה העליונה, הקדושה שבטבע,
שהיא
אז. צריך להיות שהיא. צריכה היא. שהיא הקדושה. טוב, עד שלא למה יש פה שהוא. יסוד, אולי הוא זה התפיסה הזאת. יסוד, תיקון עולם כולו ובשומה גמור. הרי אם אתה לא מאמין בקדושה שבטבע עצמה, אז אתה לא מתקן את העולם. אנחנו אומרים, עלינו לשבח, הכירו וידעו, תקן עולם מחוץ שדי. איך? אם אתה אומר, הטבע מחוץ, מה זה טבע? מה זה עבודה זרה? מי ברת את הטבע? הקדוש ברוך הוא. איך יהיה תיקון עולם מחוץ שדי? אם אתה מסתגר בעלה של תורה, ואתה אומר, כל הטבע וכל הכוח וכל הגבורה והעושר לא מעניין אותי, אז אתה חייב להיות קשור. גם אתה בתור אחד שכרגע, בניגוד לטבע, אתה חייב להיות קשור בלוע, קדושה עליונה, שזה יסוד תיקון עולם כולו, ובסומה הגמור של העולם כולו, ואז הקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ. כלומר, אתה נמצא בגלות, אתה עכשיו בקדושה, בניגוד לטבע, אבל אתה שואב את כוחך בקדושת ארץ ישראל, ששם יש קדושה שבטבע. אז אני מתחבר לזה. אתם מאוד מזכיר את הפסקה ותחתם מכירים. ארץ ישראל, פסקה א', קרים, הציפייה. כי הרב יוצא נגד תפיסה של האוויר שכידוע, שאומרת שאם אתה בגלות, עזוב, ארץ ישראל כרגע לא רלמטי, עזוב, תשחרר, אתה פה. אומר הרב, בדיוק הפוך, אפילו אם אתה חושב בתוך כוונה טובה שהרצון הזה, עזוב, עזוב את ארץ ישראל, בוא נבצר את הרן היהדותי בגלות, אומר הרב, בדיוק הפוך. דווקא הציפייה לארץ ישראל תחזק את היהדות הגלותית. והנתק יכול כדי לאפשר לאנשים, כמו שמעתי בחסידות, לפעמים אני קורא כל מיני פרשיות שבוע, פרשת ואר, הלך לך, שארץ ישראל תופס מקום מאוד מרכזי, אז אתה רואה בחסידות רבי נחמן,
בחינת.
כי אמרו, מה ארץ ישראל, עזוב מסכן, מעדן נמצא במישהי בו, מה אתה מדבר יותר על ישראל, בכלל לא... לא בכיוון, אז נעשה מזה בחינה, יש לך ארץ ישראל גם פה. אז זה לא, אתה יכול להגיד שיש בחינה, אבל ארץ ישראל זה רבי נחמן בעצמו אמר, זה כפשוטו עם התרנגולים וכל ה... אז אכן הקדושה שבגולה צריכה להתחבר אל קדוש הארץ, למרות שבפה אני אומר, יש פיצון. בארץ יש קדושה שבטבע, בגלות הקדושה היא בניגוד לטבע, אבל אני מחובר, בסדר גמור. בתידין. בתג ניסד ובתי מדרשות שמעבל שיקבעו בארץ ישראל, זה לא בחינת, זה גם אמיתי, שאותם בתי כנסיות יענו לארץ. רוצה לדעת הקפדה לישיבות מוכרות, שקוראים לעצמם, או חסידויות, שקוראים לעצמם השם בגלות. אתה בבז, מה הקשר? די, בז, תשאיר לגויים שם. אתה לא שם, אתה פה. אתה צריך להיות הפוך, שישיבת בז, או חסידות בז, תעלה לארץ, נקרא לעצמם ירושלים, או... או שם אחר, כי עתידים בתי כנסיות שיקבעו. אז רב אומר, זה לא רק, זה גם כפשוטו, אני אומר, זה לא בחינת, אבל גם כשאתה יושב בתי כנסיות ובתי מדרשות בבבל, תבין שאתה זמני. ואתה, למה, לא רק זמני גיאוגרפית, זה פשיטה, אלא גם התפיסת עולם שמנותקת בין בית המדרש לבין העולם החיצוני, היא עתידה לעקר, להיקבע בארץ ישראל, וגם כשאני עושה את זה בפועל, ובסדר, בגלות, אני יושב בתי כנסת ובתי מדרשות ואני לא קשור לטבע, אני מבין שזה זמני ואני אעקר מפה, אני לא אשאר פה. זה הוראת שעה. זה אומרים בכלל, כל בחור ישיבה. זה שאתה נמצא בישיבה ואתה... אני התגייסתי בשיעורי, דיברנו על זה המון. מה, נכון, נגד צבא? אם אני לא, אם אני לא הולך, אז מה, אני נגד? לא. אני מאמין בצבא, רוצה את הצבא. כרגע, לא. זה בסדר. אם אתה... לא עושה משהו ואתה מאמין בו, רוצה אותו, עבודה, פרנסה, צבא, קדושה שבטבע. בסדר, לא מצפים לך עכשיו לעשות הכל, להיות קשור לכל הדברים, אבל להאמין בהם ולרצות אותם ולשאוב את הכוח מהם. אז זה מה שרם מציע לתפיסה הגלותית, כמו שמענו גם פה בארץ. גם בפועל אתה סיבות כאלה ואחרות נגד הטבע, אבל אתה שואל את כוח חכם וקדושה שבטבע. אישי הקדושה העליונה שהם קדש את כל המציאות. טוב, נראה להם משפט אחד. כשבין להשכלה העליונה זו של הקדושה השלמה שבטבע, הכוללת בקרבה גם כן את הקדושה שלמעלה מן הטבע והמתנגדת אל הטבע, אז המלחמה חודלת לגמרי. מידת הדין מתבשמת וכל נוטה כלפי חסד. כן, אם באמת מגיעים למקור הקדושה, תשימו לב החידוש של הרב, שהקדושה השלמה שבטבע כוללת בקרבה גם את הקדושה שלמעלה מן הטבע, רוחנית, וגם את הקדושה שמנגלת אל הטבע. כלומר, אתה גם את הקדושה הגלותית, אין שום בעיה. אנחנו יושבים פה בארץ ישראל, יש לנו קדושה שבטבע, ואנחנו כוללים גם את האלה שכרגע מתנזרים מהטבע, זה בסדר. אתם חלק מאיתנו, כי גם מרגישים שמקבלים את כוחם מאיתנו. אז אין לנו מה להילחם, אין בי כוח. אתה בחור ישיבה, כל הכבוד. אתה חקלאים, מצוין. אתה בצבא, מעולה. מה אתה נלחמי? כולנו קשורים לקדושה העליונה. ואז אין מידת הדין, כי אין לחץ ובטיחות. זה מתבשם. מלא הכל, כולל קדושה העליונה. מהקדושה שמנוגדת. הקדושה שבטבע, הכל נוטה כלפי חסד. טוב, אז נשים את זה פעם הבאה.
מה טוב?